שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ד, אנחנו מתחילים בדף כ"ג עמוד ב' במשנה למטה. ושואלת המשנה, איזהו טעם ואיזו מועד? כיצד שור הופך להיות מועד וכיצד הוא חוזר להיות טעם? דעה ראשונה, מועד זה כל שהעידו בו שלושה ימים. והגמרא בעמוד הבא תסביר, שהעידו על שלוש נגיחות שיראו בשלושה ימים שונים, והוא הופך להיות חזרה שור טעם, מי שיחזור בו שלושה ימים. מסביר רש"י שבשלושה ימים נפרדים הוא רואה שברים ואינו נוגח, שאז הוא חוזר לתמותו. אלו דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר ששור הופך להיות מועד שהעידו בו שלושה פעמים שהוא נגח, ואפילו אם הנגיחות היו ביום אחד, והוא חוזר להיות טעם, כל שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. ושואלת הגמרא, מה איתם עד רבי יהודה? מדוע הוא סובר שצריך שיעידו בו דווקא על שלושה ימים שונים? מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר אביי, על הפסוק, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם משלם שור תחת השור והמת יהיה לו, שהמילה תמול מרמזת ליום אחד, והתוספת של המם מתמול מרמזת על יום נוסף, הרי כבר תרי שני ימים, והמילה שלשום באה ללמד על יום נוסף, הרי כבר תלת השלושה ימים. ואז אומר הכתוב, ולא ישמרנו בעליו, הטען זה כבר בא ומלמד לנגיחה רביעית. מסביר רש"י שאם לא שמורו ונגח נגיחה רביעית, אז הדין שהוא משלם מהעלייה נזק שלם. אבל על הנגיחה השלישית הוא ישלם רק חצי נזק. רבא לעומת זאת אמר שכך צריך לדרוש את הפסוק, שהמילה תמול, יחד עם המם מתמול, רומזות לשור שנגח יום חד. והמילה שלשום רומזת ליום נוסף, הרי כאן תרי, שני ימים. ואז אמרה התורה, ולא ישמרנו בעליו, זה מדבר על הנגיחה השלישית, שרק העידנה, עכשיו הוא יהיה חייב נזק שלם. ותוספות מציין לפירוש רש"י הראשון שמופיע לפנינו, שאמר, שלפי רבא, כבר בפעם השלישית יהיה חייב השור נזק שלם, אבל אומר תוספות שרש"י עצמו חזר בו משום הגמרא בבבא בתרא, ששם אומרת הגמרא, ששור המועד עד נגיחה רביעית הוא לא מתחייב נזק שלם. והנפקמינה בין עמאי לרבא היא משמעות דורשים. דהיינו, כיצד לדרוש את הפסוק? אפשרות נוספת מביא תוספות בשם הרב רבי עזריאל, שהנפקמינה בין אביי לרבא של אביי, שדרש את המילים לא ישמרנו לנגיחה רביעית, שרק אם הנגיחה תבוצע ביום נפרד, דהיינו מהיום הרביעי ואילך, התחייב עליה נזק שלם, כי לא ישמרנו, מדבר על יום נפרד באופן דומה למילים תמול שלשום, מה שאין כן לשיטת רבא, שלא נאמרה נגיחה רביעית בפסוק, אז אפילו אם הוא נגח את הנגיחה הרביעית ביום השלישי הוא יהיה חייב עליה נזק שלם. עד לכאן דיברנו על טעמו של רבי יהודה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ורבי מאיר, שאמר ששור הופך להיות מועד גם אם העידו בו שלושה פעמים ביום אחד, מה היא טעמה, מה המקור לדבריו? עונה הגמרא, דתניא, ששנינו בברייתא, אמר רבי מאיר, הפכנו דף, אם שור שריחק נגיחותיו, כדברי רבי יהודה, שנגח במשך שלושה ימים נפרדים, הוא חייב, דהיינו הופך להיות מועד, כמו שכתוב בפסוק, תמול שלשום, אז אם הוא קירב את נגיחותיו ונגח את שלושתם ביום אחד, לא כל שכן שהוא יהיה מועד, שהרי זה מעיד על כך שיש לשור נטייה חזקה לנגוח. ולפני שנקרא את תגובת חכמים לרבי מאיר, נזכר בקצרה במושגים זבה וזב. המקור לדינה של הזבה הוא בספר ויקרא בפרשת מצורה, שכתוב ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה, או כי תזוב הנדתה כל ימי זוב תומעתה, כי מנדתה תהיה טמאה היא. ובהמשך, ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תיטהר. שבעת הימים הראשונים הם ימים שראויים להיות ימי נידה, ולכן כל דימום רחמי שהאישה תראה בהם הוא דם נידה. 11 ימים שאחר כך הם ימים הראויים להיות ימי זיווה, כך שאם היא תראה בהם דימום רחמי למשך יום או יומיים, היא נחשבת זווה קטנה או שומרת יום כנגד יום, שאז היא צריכה לספור יום נקי אחד מדם כנגד היום או היומיים שראתה, שבו היא תטבול ותתאר לערב. ואם הדימום היה 3 ימים או יותר, היא נחשבת זווה גדולה שזקוקה לשבעה נקיים, דהיינו לספור 7 ימים נקיים מדם, וביום השביעי לטבול, ואז היא תתאר לערב, ולאחר מכן היא צריכה להביא קורבן לבית המקדש. זהב הוא גבר שיצא מעבר המין שלו הפרשה נקראת זיווה. חומרת תומתו תלויה במספר הפעמים ובהפרש הזמן ביניהם. אם הוא ראה פעם אחת, דינו כבעל קרי בלבד, והוא לא אב התומה. אם הוא ראה פעמיים, תוך יום אחד או תוך יומיים רצופים, חלה עליו תומעת זהב ועליו להמתין עד שיעברו 7 נקיים, 7 ימים שבהם הוא לא יראה את הפרשת הזיווה, ואז עליו לטבול במעיין. אם הוא ראה את הזיווה 3 פעמים, במשך יום או יומיים או 3 ימים רצופים, אז חלה עליו תומעת זהב עליו להמתין עד שיעברו 7 ימים נקיים, לטבול במעיין, ובנוסף לכך הוא גם חייב להביא קורבן. וממשיכה הברייתא, אמרו לו חכמים לרבי מאיר, זווה תוכיח שהקל וחומר שאמרת אינו נכון, שריחקה ראיותיה טמאה, ולעומת זאת אם היא קרבה ראיותיה היא טהורה. הוא מסביר רש"י, ריחקה ראיותיה שאם היא ראתה ג' ראיות בשלושה ימים, הרי היא טמאה שבעה ימים, כמו שכתוב, כי יזוב זוב דמה ימים רבים, ודורשים בתורת כהנים, ימים זה שניים, רבים זה שלושה. אבל אם היא קרבה את ראיותיה, שהיא ראתה את כל הראיות ביום אחד, היא טהורה מטומאת שבעה, והיא זבה קטנה שצריכה לשמור יום נקי כנגד היום שהיא ראתה. ולפי זה, הקל וחומר שאמרת רבי מאיר, שאם ריחק נגיחותיו הוא חייב, אז כאשר הוא קירב נגיחותיו לא כל שכן שהוא יהיה חייב, אינו נכון. אמר להן רבי מאיר, הרי הוא אומר בפסוק, נקרא בפנים, וזאת תהיה תומעתו בזובו, רר בשרו את זובו, או הכתים בשרו מזובו, תומעתו היא. הרי שתלה כתוב את תומת הזהב בכמות הראיות שהוא רואה, שהוא נטמע אפילו אם הוא ראה שלוש ראיות ביום אחד, ואת תומת הזבה לעומת זאת תלה כתוב בימים, דהיינו שראיות הזיבה התפרסו על פני שני ימים או שלושה ימים, ורק אז היא תהיה טמאה. ורק משום שזו גזרת הכתוב המיוחדת לזב וזבה, זה הסיבה שלא דורשים את הקל וחומר שהוא לימוד הגיוני, שאם במקרה שהיא ריחקה ראיותיה היא טמאה, אז ודאי שבמקרה שהיא קרבה ראיותיה היא הייתה צריכה להיות טמאה. ומבאר רש"י כיצד לומדים מהפסוק שהתורה תלתה את תומת הזהב בכמות הראיות ולא בימים, שכתוב בפסוק הזה את המילה זוב שלוש פעמים, ולאחר מכן כתוב תומתו היא, כך שמשמעות הדבר שלאחר שלוש ראיות של זיבה הוא טמא, והמילה הזאת היא מילה טמאות שמשמעותה שאין לך אלא מה שכתוב בו, שזב תלוי בראיות, ולא זבה תלויה בראיות. עד לכאן הסבר הברייתא, ושואלת הגמרא, ממאי, מאיכן אתה יודע, דהי, שזה שכתוב את המילה וזאת, זה בא למאותי זבה מראיות. אימה, תאמר שאולי זה בא למאותי זב מימים, שאולי באה התורה למעט, שזב נטמע רק אם הוא רואה ראיות נפרדות, שלא כמו זבה, שאפילו אם היא רואה ראייה אחת ברצף, אם זה נמשך מספר ימים, אז זה נחשב אצלה לראיות נפרדות. דוחה הגמרא שלא אומרים כך, מפני שאמר קרא, נקרא בפנים, והדבה בנידתה ועזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה, ובפסוק הזה מקיש זכר לנקבה. אז לומדים באופן הבא, מה נקבה בימים? שהיא נעשית זבה, אפילו אם היא ראתה ראייה אחת ברצף, ובלבד שזה יהיה בימים נפרדים, אף זכר בימים. גם זכר נעשה זב, אם הוא יראה ראייה אחת ברצף, ובלבד שהיא תהיה בימים נפרדים. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולקיש, מדוע שלא נקיש נקבה לזכר באופן הבא? מה זכר בראיות? שהוא נעשה זהב רק אם הוא יראה ראיות נפרדות, ואפילו אם זה ביום אחד, אף נקבה תהפוך להיות זבה בראיות, אם היא תראה ראיות של זיבה נפרדות אפילו ביום אחד. דוחה הגמרא שלא ניתן להקיש כך, שהרי המיית רחמנה, יש את המיעוט שמוזכר בפסוק, וזאת. כך שבשלב הזה מבינה הגמרא, שמהמיעוט של המילה וזאת, לומדים שתלה כתוב את הזב בראיות, לעומת הזבה שאותה תלה כתוב בימים, ומההיקש בפסוק לזכר ולנקבה לומדים, מה נקבה הופכת להיות זבה גדולה בימים נפרדים שהיא ראתה, אף זכר, הופך להיות זב בימים נפרדים שהוא ראה, אפילו אם מדובר על ראייה אחת ברצף. ושואלת על כך הגמרא, ומה ראית? מה גורם לך לדרוש דווקא כך ולא להפך? הרי ניתן היה לדרוש מהמילה וזאת, שזה בא למאות עזב מימים, ומהיקש בין נקבה לזכר, לרבות מה זכר בראיות נפרדות באותו יום, אף נקבה תהיה זבה בראיות נפרדות באותו יום. מבארת הגמרא שמסתברה שהפסוק של וזאת שקי בראיות, שהוא מדבר לגבי ראיות נפרדות של עזב, אז ממנו נלמד שהוא ממעט ראיות. דהיינו, שטומאה של ראיות שונות ביום אחד נאמרו רק לגבי זב ולא לגבי זבה. כי לא מסתבר לומר שפסוק שקי שעוסק בראיות ממעט ימים, שנלמד ממנו שטומאה בימים לא נוהגת בזב, ולכן נדרשו הפסוקים דווקא באופן הראשון. ומביא הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, איזה הוא מועד כל שהעידו בו שלושה ימים, וטעם שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. אלו דברי רבי יוסי. רבי שמעון חולק ואומר ששור מועד זה כל שהעידו בו שלוש פעמים ולא אמרו שלושה ימים, אלא לחזרה בלבד. מסביר רש"י שאם הוא חזר לאחר שהעידו בו שהוא מועד, שבמשך שלושה ימים שראה שברים ולא נגח אותם, אז הוא חזר לתמותו. כך שלסיכום, ישנם ארבע דעות בנושא. במשנה ראינו את דעת רבי יהודה שטעם זה מי שיחזור בשלושה ימים, ומועד זה כל שהעידו בשלושה ימים. רבי מאיר אמר שטעם זה שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח, ומועד זה שהעידו בו שלושה פעמים. רבי יוסי אמר שטעם זה שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח, ומועד זה כל שהעידו בו שלושה ימים. ורבי שמעון אמר שטעם לא אמרו שלושה ימים, אלא לחזרה בלבד, ומועד זה כל שהעידו בו שלוש פעמים. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב נחמן שאמר רב עדא בר אבא, הלכה כרבי יהודה במועד, מדוע שהרי רבי יוסי מודה לו, והלכה כרבי מאיר בטעם, שהרי בזה רבי יוסי מודה לו. כך שמדברי רבי יוסי לומדים מה ההלכה. שואל אותו אמר לרב ולרב נחמן, ולאם אמר, מדוע כבודו לא אומר שהלכה כרבי מאיר במועד, שהרי רבי שמעון מודה לו במועד, והלכה כרבי יהודה בטעם, שהרי רבי שמעון מודה לו בטעם. ומדוע אתה לא פוסק כרבי שמעון בברייתא, אלא כרבי יוסי? אמר לי, עונה לו רב נחמן, אנא כרבי יוסי סבירה לי, מפני דרבי יוסי נימוקו עמו, שלעולם הוא מביא ראיה וטעם לדבריו. הוא מסביר תוספות שהסיבה שרב נחמן לא אמר בצורה ישירה הלכה כרבי יוסי, משום שהיה יותר נוח לו להיצמד לדעות התנאים שנאמרו במשנה. ושואלת הגמרא, היא בעיה לו. נשאלה להם השאלה הבאה. שלושה ימים דקטני שנאמרו במשנה בשיטת רבי יהודה, מה מטרתם? האם הם לייעוד תורה או לייעוד גברה? מסביר רש"י, האם מטרתם לעשות את השור שור מועד? כי רבי יהודה סובר שרק מעשה שחוזר על עצמו בזמן ארוך נחשב כמעשה קבוע, וממילא זה בא למעט ששור שנגח מספר פעמים ביום אחד אינו מועד. או שמה מטרת השלוש עדויות בשלושה ימים זה לייעוד גברה, לייעד את בעל השור, מה שאומר שברגע שהשור נגח אפילו נגיחה אחת, מעיקר הדין הוא כבר מועד לנגוח. אלא שהתורה הצריכה שיתרו באדם שלוש פעמים, כדי שהוא יוכל להתארגן ולשמור על השור שלו. ומסבירה הגמרא, למי נפקא מינה? מה ההבדל אם נאמר שמטרת העדות בשלושה ימים זה לייעוד תורה או לייעוד גברה? במקרה, דעת ותלת הקית תסהדי בחד יומה. שבאו שלוש כיתות עדים שונות ביום אחד, והעידו על שלוש נגיחות של שלושה ימים באותו יום. שהיא אמרת שמטרת העדויות בשלושה ימים זה לייעוד תורה, אז הרי על ידי עדותם זו אכן מייעד השור, שהרי מעידים עליו שהוא ריחק בנגיחות, מה שמראה על נטייה קבועה לנגוח. מצד שני, והיא אמרת שלרבי יהודה העדות בשלושה ימים זה בשביל לייעוד גברה, כי התורה חסה על האדם ונתנה לו את האפשרות להתכונן לשמור על השור, אז במקרה שהגיעו שלושת כיתות העדים ביום אחד, לא מייעד. הוא לא יהפוך להיות מועד, מפני שמימר אמר, יכול הבעלים לומר, השתאו דקמסדו בי. רק עכשיו שלושת הכיתות העידו בי, דהיינו ביום אחד, והרי התורה אמרה שצריך לתת זמן לבעלים להתכונן על השמירה לפחות שלושה ימים. ועל כן חוזרת הגמרא ושואלת, מי? מה הכוונה בדברי רבי יהודה? עונה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שאמרה, אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו בפני בעלים ובפני בדי. אבל אם אחד מהם חסר, שהעידו בו בפני בית דין ושלא בפני בעלים, או בפני בעלים ושלא בפני בית דין, הוא אינו נעשה מועד, וחוזרת הברייתא ומדגישה, עד שיעידו בו גם בפני בית דין ובפני הבעלים. ומפרטת עכשיו הברייתא, שלעניין הזמת העדות, מסתכלים על שלוש כיתות העדים כעדות אחת, שאם העדיו שניים בראשונה ושניים בשנייה ושניים בשלישית, אז הרי כאן שלוש עדויות והן עדות אחת להזמה. מסביר רש"י, הרי כאן שלוש עדויות שאם בטלה אחת מהם לא בטלו השתיים האחרות, והוא ישלם על הנגיחה שהם מעידים חצי נזק, אבל אם היא לא בטלה, אז יש כאן במצטבר שלוש עדויות על שלוש נגיחות, וממילא השור מועד. והם נחשבים עדות אחת להזמה, שהרי על ידי שלושתם הוא הופך להיות מועד, ולכן, לעניין הזמה הם נחשבים כעדות אחת. הוא מבאר את הברייתא, אם נמצאת הקת הראשונה זוממת, והכוונה שבאו עדים והזימו את עדי הקת הראשונה, שהם אמרו, אתם הייתם איתנו באותו יום ובאותה שעה שאתם העדים בכלל במקום אחר. אז אם כך, הרי כאן רק שתי עדויות על נגיחות של השור, והוא הבעלים של השור, פטור מלשלם על הנגיחה הרביעית נזק שלם, אלא ישלם חצי נזק בלבד. והן העדים הזוממים, למרות שהזימו אותם ונאמר בתורה כאשר זמם, הם פטורים מתשלומי הנגיחה הרביעית, אף על פי שהם היו גורמים לו לשלם עליה נזק שלם, מפני שלעניין הזמה, כל שלוש העדויות נחשבות עדות אחת להזמה, כי רק אם מקבלים את כל שלוש העדויות, אז הוא יתחייב לשלם נזק שלם, כך שאין העדים בעצם משלמים ממון, דהיינו את ההפרש, את הדלטה, בין נזק שלם לבין חצי נזק, שזה ההפרש שהם רצו לחייב אותו, עד שיזומו כולן. וממשיכה הברייתא, ואם בהמשך לכך שנמצאה הכת הראשונה זוממת, נמצאת גם הכת השנייה זוממת, אז הרי נשארה כאן רק עדות אחת, שזה של הכת השלישית, והדין הוא כמו קודם, והוא פטור מלשלם על הנגיחה הרביעית נזק שלם, אלא רק חצי נזק, והן העדים הזוממים פטורים מלשלם את החצי נזק שהוא היה צריך לשלם במידה והיו מקבלים את עדותם. וממשיכה הברייתא, שרק במקרה שנמצאת גם הכת השלישית זוממת, אז כולם חייבים, דהיינו, במידה והוזמה גם הכת הרביעית שהעידה על הנגיחה הרביעית, כל העדים צריכים לשלם את הדלטה, את ההפרש של החצי נזק, שהוא היה מתחייב לשלם בגין עדותם על הנגיחה הרביעית, אז את צד התמות של הנגיחה הרביעית ישלמו שני העדים האחרונים, דהיינו העדים של הכת הרביעית, שהעידו עליה. הוא מסיים את הברייתא, ועל זה נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. כי רק כאשר גם הכת הראשונה, גם הכת השנייה וגם הכת השלישית נמצאו זוממים, ניתן לקיים את דברי הפסוק ועשיתם לו כאשר זמם, שהם רצו לחייב אותו על נגיחה של שור מועד שישלם נזק שלם, למרות שבעצם מדובר על נגיחה של שור תם, לכן הוא ישלם חצי נזק והם יישאו בעלות החצי נזק שהם רצו לחייב אותו. עד לכאן דברי הברייתא, ועל פי זה מקשה הגמרא, והיא אמרת שמה שאמר רבי יהודה, שצריך עדות במשך שלושה ימים, זה על מנת לייעוד את תורה, כדי להחזיק את השור כנגחן, וממילא מדובר על שור מועד, שפיר, אז מובנים דברי הברייתא, כי ניתן להעמיד את הברייתא, שבאו כל שלוש כיתות העדים ביום אחד, לבית הדין, על ידי הניזק, שהוא התובע, כדי להעיד על שלוש נגיחות, שבוצעו במשך שלושה ימים, ובאופן הזה ניתן לומר, שיש רגליים לדבר, שמטרת כל העדויות הייתה להפוך את השור למועד, ולא יכולים העדים לומר, מה פתאום, אנחנו באנו רק כדי לחייב אותו חצי נזק על נגיחת שור, שוודאי באופן הזה שכולם באים ביום אחד, יודעים כיתות העדים אלו מאלו, שהרי כולם הובאו על ידי הניזק, ובהכרח שהמטרה של כולם זה כדי להפוך את השור למועד, שהרי הם מודעים זה לעדותו של זה. הפכנו דף, אלא היא אמרת, שמה שצריך רבי יהודה שהעדות תתפרס על פני שלושה ימים לפחות, זה כדי ליהוד גברה, כדי להפוך את האדם למועד, כך שעל כל נגיחה ונגיחה צריך להעיד ביום אחר. לימרו, אז יכולים לומר, הנח כמי, אותם עדים ראשונים, ענן מיה וידינן דבטר שלושה יום מיעת והני ומיעד אלי. אנחנו באנו להעיד רק על הנגיחה של השור ושישלם חצי נזק. האם אנחנו יודעים שבעוד שלושה ימים יבואו עדים נוספים ויעידו על נגיחה שלישית שעל ידי כך יהפוך השור להיות מועד? אלא בהכרח מדברי הברייתא, שכל כתות העדים באו ביום אחד. מה שמוכיח שההסבר הנכון בדברי רבי יהודה הוא ליהודי תורה ולא ליהודי גברה. דוחה הגמרא את ההוכחה, אמר רב אשי, אמרית לשמה אתה, אמרתי את ההוכחה הזו מהברייתא קמי לפני דרב כהנא ואמר לי את הדחייה הבאה, וליהודי תורה מניחה? האם נוח להסביר את הברייתא? אם נאמר בדברי רבי יהודה שמטרת פיזור העדות בשלושה ימים זה כדי להחזיק את השור כמועד? שהרי עדיין ולימרו יכולים הנח בתראי, העדים האחרונים לומר את הטענה הבאה, אנן מנאי הדינן דקול דקאי בי דינה לאסודי בתורה קאטו. מאיכן אנחנו היינו צריכים לדעת שכל מי שנמצא פה בבית הדין בא להעיד על השור הזה? אנן לחיוב וגברה פלגניסקה הטינן. אנחנו באנו להעיד שהאדם הזה חייב לשלם חצי נזק על נגיחת השור שלו. דוחה הגמרא את דחייתו של רב כהנא, הוא מביא שלוש אפשרויות להוכיח שהכת האחרונה כן קשורה לשתי הכתות הראשונות. אפשרות ראשונה, דקמרם זה רימוזי, שרואים שיש רמזים שמתנהלים בין עדי הכת הראשונה לעדי הכת השלישית שיעידו, וזה מעיד על כך שוודאי גם האחרונים לכך נתכוונו, כי הם מודעים לעדות הראשונים. רב אשי אמר אפשרות שנייה, מדובר כשבאו העדים רצופים. מסביר רשי שכולם באו ביחד, ולכן בהכרח שהם יודעים אלו מעדותם של אלו. רבינה אמר, אפשרות שלישית, שגם אם העדים לא רמזו זה לזה, וגם אם הם לא באו רצופים לבית הדין, עדיין יש אפשרות לומר שעדותן הייתה מכוונת כדי להפוך את השור למועד. וזה כאשר במכירים העדים את בעל השור, ואין הם מכירים את השור. שואלת הגמרא, אבל אם הם לא מכירים את השור, אלא איך הם מייעד אלי? אז באיזה אופן הם הופכים אותו למועד? הרי כתוב בתורה, והוא עד בבעליו. משמע שהם חייבים להעיד על שור ספציפי. מסבירה הגמרא, דאמרי העדים, תורה נגחנה איתלך בבקרך. שור נגחן יש לך בעדר הבקר שלך, ולכן היא באה אלך לנטורי לקורי בקרה. ולכן צריך אתה לשמור על קורי הבקר שלך, כדי שאחד מהם לא יזיק. ומסביר הרבנו חננל במקום, שהכת הראשונה מעידה ביום הראשון שהם ראו שור שפירש מן השברים של פלוני ונגח את השור של ראובן, ובעקבות כך מזהירים אותו בדין לשמור על שבריו. ולאחר מכן מעידה הכת השנייה שביום השני הם ראו שור שפירש מבקרו של פלוני ונגח ביום השני את שורו של שמעון. ולאחר מכן מעידה הכת השלישית שהם ראו שפירש שור מן השברים של פלוני ונגח ביום שלישי את שורו של לוי. אבל בהכרח אומר רבנו חננאל שאחר כך עושים להם מסדר זיהוי, שנזדמן להן לאותן שלוש כיתות שהם ראו בבת אחת את אחד מן השברים של פלוני, ואמרו הכת הראשונה שזהו השור שהעדנו על בעלה ביום הראשון, וכך גם מעידה הכת השנייה ביחס לעדותם על היום השני, וכך גם מעידה הכת השלישית ביחס לעדותם. באופן הזה אומר רבנו חננאל, ניתן להעמיד את דברי הברייתא שנמצאו שלוש כיתות בעדות בעלין, אבל בעדות אחת לגבי השור. וממשיכה הגמרא, איבא היה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, אדם המשסה את כלבו של חברו בחברו אחר. לדוגמה אומר רש"י, לוי שמשסה את כלב ראובן בשמעון. מהו הדין במקרה הזה? מי צריך לשלם את תשלומי הנזק של הכלב? ואומרת הגמרא שהמשסה ודאי פטור, שהרי זה גרמה בן זקין. אלא נשאלת השאלה, בעל הכלב מה? מה דינו? מי אמרינן מצי אמר לי שיכול בעל הכלב לומר לאדם ששיסו בו את הכלב, אנא מה יבידנו לי? מה אני עשיתי לך? אני לא שיסיתי בך את הכלב, אז למה שאני אשלם על הנזק? או דילמה, או אולי, אמרינן לי בית הדין לבעל הכלב, כיוון דידעת בכלבך דמשסי לי ומשתסי, שניתן לגרות אותו ולשסות אותו באנשים, אז לא ייבא אלך להשויי. אסור היה לך להשהות את הכלב אצלך, ולכן אתה אחראי על הנזק. עונה על כך אמר רב זעיר, תשמע, בו שמע הוכחה ממשנתנו שאמרה, וטעם שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגע. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייק רב זעירה, אם הוא נוגע בעקבות כך שהתינוקות ממשמשים בו, הדין שהוא חייב, וממשמוש התינוקות, מקביל לאדם שמישהו אחר שיסה את כלבו באדם אחר וגרם לו נזק. דוחה את ההוכחה אמר אביי, מי קטני, האם נאמר במפורש במשנה, נגח חייב? הרי המשנה מדברת על האופן בו לשיטת רבי מאיר, שור מועד הופך להיות שור תם. אז דילמה אולי, התכוונה המשנה לומר, אם הוא נגח בעקבות משמוש התינוקות, לא הווה איתם, הוא לא חוזר להיות שור תם. אבל, ובהאי נגיחה שנגרמה בעקבות משמוש התינוקות, לא מחייב. ומביאה גמרא תשמע, בו שמע הוכחה נוספת, מהמשנה במסכת סנהדרין שאומרת, שיסה בו את הכלב או שיסה בו את הנחש פטור. עד לכאן ציטוט המשנה ומברר את הגמרא. מה אילה? האם אין כוונת המשנה שפטור המשסה שהרי הוא גרמה בן זקין, וחייב זה מתייחס לבעל הכלב? דוחה הגמרא את ההוכחה שלא בהכרח שהמילה פטור מתייחסת למשסה ולא לבעל הכלב, אימה מפני שנותן לומר שהמילה פטור היא אף שהמשסה פטור, וזה בנוסף לבעל הכלב שגם הוא פטור. ובעקבות כך אמר רבא, גם אם תמצא לומר שהמשסה כלבו של חברו בחברו חייב, אבל כאשר שיסה הוא בעצמו, מסביר רש"י שנשך הכלב את האדם המשסה, הדין שבעל הכלב פטור. מה הייתה מה? מפני שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. שכל אדם ששינה מהרגילות בדבר מסוים, וכתוצאה מהדבר הזה בא המזיק ושינה בו, דהיינו הזיק בו, הדין שהמזיק פטור. אמר לרב פאפה לרבה, יש לי סייעתא לדבריך. איתמר משמי דרש לקיש, נאמר משמו של רש לקיש כבטח, כמו שאתה אמרת. דאמר רש לקיש, שתי פרות ברשות הרבים, אחת מהם רבוצה ואחת מהם מהלכת, ובאתה מהלכת ברבוצה, הדין שהיא פטורה. לעומת זאת, אם הפרה הרבוצה באתה במהלכת, הדין שהיא חייבת. ומהמקרה הראשון שבאתה מהלכת ברבוצה שהיא פטורה, ניתן להוכיח כי דבריך רבה, שלא היה לה לאותה פרה לרבוץ ברשות הרבים. ולכן הפרה שבאתה בפטורה, כי כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. אמר לי רבה לרב פאפה, שהוא חולק על דברי רש לקיש, אנא בהאי חיוב ומחייבנה, אני סובר שהפרה מהלכת שבאתה בפרה הרבוצה חייבת. דאמרינן לי, שאנחנו בית הדין מייצגים את הפרה הרבוצה, ואומרים לבעל הפרה מהלכת, כי איתלך רשותה לסיגוי היה עליי, אבל לביאותי בי להיתלך רשותה. היות שהפרה שינתה ורבצה ברשות הרבים, אז הייתה רשות לפרה המהלכת לדרוך עליה. ואם היה נגרם נזק לפרה הרבוצה בעקבות כך, אכן היא לא הייתה חייבת. אבל לבעוט בפרה הרבוצה לא הייתה רשות לפרה המהלכת, ולכן על הנזק שנגרם כתוצאה מהביתה, יחייב רבה את בעל הפרה המהלכת. ולכן אין סייעתא לדברי רבה מדברי רש לקיש, כי רש לקיש סובר שכל המשנה ובאחר והזיקו, המזיק פטור ולא משנה האם הנזק נגרם בדרך רגילה או מחמת שינוי, אבל רב לעומת זאת סובר שכל המשנה ובא אחר והזיקו, אין המזיק פטור, אלא אם הנזק נגרם מחמת השינוי שביצע הראשון. עד לכאן דף כ"ד.